שמונה פרקים לרמב״ם. אנחנו בפרק ראשון, ראינו את השליש או החצי הראשון שלו. שוב אני מזכיר, שמונה פרקים לרמב״ם, זה ספר שבו הרמב״ם בצורה מאוד מאוד תמציתית ומאוד מרוכזת נותן את הכלים לבניין האישיותי. אמרנו שאנחנו נשתמש בזה בעיקר בתור הטקסט המרכזי, ויחד עם זה נראה פסקאות של הרב. היום באמת נראה אחת מהם. כבר עברו שבועיים שלובדתי פסקה של הרב, כזה שזה הסתדרתם עם זה. קודם כל, מה שראינו עד עכשיו, הפרק הראשון, הכותרת שהרמב״ם נותן לפרק, זה נפש האדם וכוחותיה. זאת אומרת, הפרק הזה אמרנו, פרק, כמו כל הפרקים הראשונים, מאוד מתומצת, מאוד מרוכז, שבו הרמב״ם נותן את העקרונות לכל העבודה המוסרית. ואמרנו שהפרק הזה מחולק לשלושה חלקים, שכבר שניים מהם ראינו. החלק הראשון זה הגדרה מאוד מאוד ראשונית ומאוד מאוד חשובה לנפש האדם, שהרמב״ם קובע שנפש האדם אחת היא. אתה יודע, יש כאן איזו אמירה מאוד מאוד משמעותית, שלמרות שהאדם מופיע בהופעות שונות, בסופו של דבר ישנו גורם אחד שמאחד את כל הזוויות הללו, והגורם הזה נקרא נפש האדם. ומכך מגיעים לפסקה הנוספת שקראנו, שיש לזה השלכות מוסריות מאוד מאוד כבדות משקל. שוב, בניגוד לתפיסה היוונית שרואה את הנפש האדם כמורכב מכל מיני נטיות שקיימות גם אצל בעלי חיים, זאת אומרת, האדם היא לא יותר מאשר חיה אינטלקטואלית, אז גם הנגזרת היא שהאדם לא צריך במישורים מסוימים בחייו להפעיל את המימד האנושי. וכשהאדם הוא נמצא באכילה או רבייה וכל מיני פעולות שהן כביכול פעולות טכניות, פיזיות, האדם יכול להתנהג כמו בהמה, שזה כמובן דבר מאוד מאוד חמור. ומעבר לכך, גם אמרנו שיש לזה הבנה שהאדם יכול לנתק בין ההופעות השונות של חייו בלי שהם ישפיעו על כל מכלול האישיות שלו. מהרמב״ם, לא. הבנה לא נכונה. זה הפסקה האחרונה שראינו. מהרמב״ם, למרות שאתה רואה שבין האדם אוכל והבהמה או הפרה אוכלת, מבחינה חיצונית זה נראה אותו דבר. אבל מופיע פה כוח חיים אחר באופן מהותי. זה כמובן דורש מהאדם, גם בפעולות הטכניות, אם אפשר לקרוא לזה, הפעולות החומריות שלו, להתנהג בצורה אנושית. כן, אפשר גם להוסיף, זה לא דיברנו פעם שעברה, שגם אנחנו רואים את זה בטבע עצמו. זאת אומרת, רואים שכל פעם שישנה מדרגת חיים נוספת, הדבר הזה משנה באופן מהותי את כל האובייקט. כן, למשל, בעל חיים שנוציא ממנו את מימד החי, הוא לא יהפוך להיות צמח, זאת אומרת, הוא לא רק נוריד ממנו את הקומה העליונה, אבל שאר הקומות יישארו כמו שהם, אלא זה ימוטט לחלוטין את היצור, זאת אומרת, הוא יירקב וימות. על אותו משקל, אדם שנוציא ממנו את המדרגה האנושית, הוא לא יהפוך להיות כמו בעל חיים, אלא הוא יתנהג יותר גרוע מבעל חיים, כי בעל חיים לפחות יש לו אינסטינקטים חייתיים שגורמים לו למינימום של קיום. בן אדם שאיבד חלילה את הדעת האנושית, הוא גם מסוגל להגיע להתאבדות, זאת אומרת, לצאת נגד אפילו מדרגת החי הצומח והדומם שלו. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה יסוד שהמציאות היא אחדותית. כל מדרגת חיים היא לא רק תוספת מלאכותית של מדרגה נוספת, אלא זה משהו שמופיע עכשיו מחדש כוח חיים שונה. ושוב, הנגזרת היא שבכל פעולה ופעולה, גם שאדם מפעיל כוח דומם, חי וצומח באישיות שלו, שעוד נראה במה הכוונה בדיוק, גם שם הוא מכניס את המימד האנושי. טוב, זה היה בתמצית מה שראינו פעם שעברה. התחלנו פעם שעברה לדבר על חמשת חלקי הנפש של הרמב״ם, שזה למעשה עיקר פרק ראשון. הרמב״ם מפרט את הנפש האנושית לחמישה חלקים, חמישה כוחות. זן, מרגיש, מדמה, מתעורר ושכלי. כן, לא שהפעם קשוב, אין לנו לוח. איזה לוח מטוש, זה לא. לא נורא, נעשה את זה פעם שעברה. פסיכה, פעם הבאה, אני מקווה. מה זה? יש לוח שאפשר בשלוף? עזב, עזב, עד שתשימו, יש טוש גם, זה בכלל. עזב, עד שתתקינו את הלוח, זה כבר יהיה, עזב, פעם הבאה. אם מישהו יצליח לזכור, אז זה יהיה נחמד. בכל מקרה, ישנו תהליך הדרגתי, איך שהאדם סופג רשמים מבחוץ ומעכל אותם לתוך הנפש. אמרנו שדבר ראשון זה כוח הזן, זאת אומרת, האדם קולט רשמים, היום אנחנו נתעסק בכוח הזה בצורה יותר מפורטת. האדם קולט רשמים שהמרכזי שבהם זה כוח האכילה, אבל בגדול אפשר להגיד שזה כל חמשת החושים. זאת אומרת, האדם מכניס לתוך הנפש שלו נתונים, מסרים מבחוץ, וזה הולך ומתעכל בנפש ומתרגם לכוח המרגיש. זאת אומרת, נוצרים תחושות. התחושות, שהתחושות הללו מתרגמות לדמיון, זאת אומרת לתמונה שמורכבת עכשיו מהרבה נתונים שהגיעו מתוך החושים, ואז זה יוצר רצון, זאת אומרת חיבור של האדם לאותה תמונה או אי רצון ביחס למה שהוא רואה, ואז מגיע השלב השכלי שתפקידו של השכל זה לנתח ולבקר מה נכון ומה לא נכון. ודיברנו על כך, ונראה את זה בפנים, מתוך הרמב״ם, שהמטרה העליונה של האדם זה להגיע למצב כזה שכל הכוחות מופיעים באחדות אחת. זאת אומרת, האדם לא מגיע למצב כזה שהוא לא מגיע למצב שהוא קולט רשמים שליליים. זאת אומרת, כוח השכל שבו, הכוח השכלי, דעת אלוהים שבו, כל כך דומיננטי, עד כדי כך שהרשמים מראש נקלטים בו בצורה תאורה. הוא לא רואה מראות לא קשרות, הוא לא מרגיש חושים יצריים, הוא לא מדמיין דמיונות שליליים, וממילא הוא גם לא רוצה דברים שליליים. זה מצב של הזדהות מלאה עם דבר השם, זה הספקלריה מהירה, שהרמב"ם מציג את זה כמשה רבנו, כאידיאל, בן אדם שהוא נמצא בשקיפות מוחלטת כלפי האור האלוהי, והשכל, במשמעות הרחבה שלו, מנחה את כל חייו, ומרכז את כל הפעולות לשם שמיים. היום, בואו נתחיל, אני מקווה שנספיק שני כוחות מהחמישה כוחות הללו, שזה החלק הזן והחלק המרגיש, נפרט אותם, ושוב נראה איך הם, ממוקמים אצלנו באישיות. אז אני קורא אצלי בכוון, אצל הרב שילד, זה עמוד רש חפתת, לא יודע בדיוק איפה זה אצל כל אחד, שקיצור, שמתחילים להתפרט חמשת חלקי הנפש. ואשוב אל כוונתנו בחלקי הנפש ואומר, החלק הראשון, החלק הבסיסי ביותר באישיות של האדם, החלק שלמעשה מזין את כל האישיות שלנו, זה החלק הזן. מה זה החלק הזן? אומר הרמב״ם, ממנו א', הכוח המושך, ב', המחזיק, ג', המעכל, ד', דוחה המותרות, א', המגדל והמוליד, סליחה, שש, ו', המוליד הדומה, והכוח השביעי, מבדיל הלכות. שבעה כוחות שהם התפרטות של כוח הזן, עד שיפריש מה שראו לאיזון בו ומה שראו לתחותו. והדברים על אלו השבעה כוחות, ובמה יפעלו ואיך יפעלו, ובאלו איברים פעולתם יותר נראית ויותר גלויה, ומה מהם נמצא תמיד, ומה יחלה מהם בזמן קצוב, זה כולו קשור למלאכת הרפואה ואין צורך בו במקום הזה. אז אמרנו, הכוח הבסיסי ביותר שאנחנו מתעסקים איתו זה כוח ההזנה. אמרנו, כוח הזנה, הרמב״ם מתייחס פה באופן ישיר לנושא של אכילה, אבל אפשר למתוח אותו לכל הרשמים שאנחנו קולטים מבחוץ. אם נרצה, כוח הזן זה אשר אל הנפש. האדם קולט דברים חיצוניים גשמיים ומכניס את זה לתוך האישיות שלו. הכוח הזה, דווקא בגלל שהוא הבסיסי ביותר, הוא גם החזק ביותר, הוא האינסטינקטיבי ביותר. הכוח הזה הוא גם הכוח שמופיע ראשונה אצל האדם, נכון? ילד, הכוחות המרגיש, בוודאי הדמיון, המתעורר, בוודאי השכלי, מופיעים אצלו בצורה יותר מאוחרת. ההזנה, בסדר? השרידות הקיומית, זה משהו שמופיע אצל הילד כבר מרגע לידתו. בשלבים יותר מאוחרים, זאת אומרת, הכל מופיע מרגע לידתו, אבל השלבים האחרים הם נראים ויוצאים אל הפועל בצלב יותר מאוחר, וזה לא סתם. כי שוב, האדם לפני שהוא מפתח צד שכלי, הוא קודם כל צריך שיהיה קיים, שיהיה בן אדם. למעלה קודם כל צריך שהילד לא ישאל שאלות יותר מדי, ולא יתחיל לשאול את ההורים שלו מי אני, מה אני, ומה המקומי בעולם, והאם יש מקום לדעת אלוהים בעם ישראל או לאו, אלא מבקשים מהילד שלא תדבר הרבה, אלא תשתוק, תאכל את הדני, או מילקי, לא משנה, כל אחד בגרסה שלו, ותגדל. בסדר? תפתח את כוח הזן שבך. זה אגב, גם במישור הכללי זה כך, נכון? האנושות בשלבים המוקדמים שלה, בימים הקדומים, בימי הביניים, גם הצדדים השכליים לא פותחו יותר מדי. והשגחה אלוהית, כך אומר הרב בגרות הריה, שהם קודם כל יפותחו הצדדים הבסיסיים של האישיות, קודם כל שיהיה כלי, שיהיה מציאות חומרית, ורק העידון האינטלקטואלי, הנפשי, זה מגיע בשלב יותר מאוחר. לא שזה מותרות, כן? לא שהכוחות האחרים הם מותרות. בלי הכוחות האלה, בלי שהשכל יתפתח, אז גם בסופו של דבר, גם הזן לא יופיע בעולם. אבל מבחינה כרונולוגית, קודם כל מופיע כוח הזן. ומכיוון שכך, הכוח הזה, בגלל שהוא כל כך בסיסי והוא ראשוני והוא התשתית לכל המבנה הגופני, הוא גם הכוח החזק ביותר. האינסטינקט, זה פרדוקסלית, למרות שזה הכוח, נקרא לזה הנמוך ביותר, הוא גם החזק ביותר. נכון? האינסטינקטים שלנו הם פועלים באופן מאוד מאוד מיידי, חריף ובלי חשיבה. נכון? שאני רואה מישהו שרוצה לתת לי סתירה, אז זה לא שהמוח שלי מתחיל להגיד, טוב, יש כאן יד שמתקרבת אליי בזווית מסוימת בשביל לתת לי כפה, וזה יגרום לי כאב שייתן לי איזו תחושה לא נעימה וימית את חיי, מה שיגרום לחוסר הופעת עוד נשמה יהודי בעולם וכנסת ישראל ודברים מהסוג הזה. בדרך כלל, לא, יש כאלה שזה עובר להם בראש באותה שנייה. בדרך כלל זה לא עובד ככה, אלא בן אדם ישר, כן, אם יש לו אינסטינקטים טובים, הוא ישר בולם את המכה, ואחרי זה הוא יפרשן ויסביר שזה בשביל כנסת ישראל שתופיע בעולם. רוצה לשאול משהו? בסדר? אז זה האינסטינקט. האינסטינקט הוא מאוד מאוד קיומי, הוא מאוד מאוד חריף, הוא מאוד מאוד חזק. שימו לב שהאינסטינקטים הם יותר חזקים מהאדם עצמו. נכון? אם אתה תנסה, נכון? תמיד שמנסים כזה לתת מכה ולא לעצום עיניים, זה לא עובד, נכון? תמיד אתה בשנייה האחרונה עוצם עיניים. כנ"ל, אם בן אדם מאוד מאוד רוצה להתנגש בקיר, זה, אומר, ראיתי דברים כאלה גם, אתה עוצם עיניים ונכנס בכל הכוח, אבל זה גם, זה בן אדם שפשוט הוא מחבא את האינסטינקטים שלו באיזושהי צורה. וזה גם קשה, תמיד יהיה את הרתיעה הזו לפני שהוא נכנס. כי זה עוד פעם השגחה אלוהית, שהאדם לא יעשה שטויות והאדם ישמור על עצמו. הקדוש ברוך הוא קבע מנגנון בנפש האדם שתשמש כהגנה גם בפני השכל. גם כשאדם מגיע למחשבות שטותיות, אמור להיות מוטבע בו האינסטינקט הקיומי, השרידות. לכן בן אדם למשל לא מסוגל להתאבד, בסדר? זה אשליה, בן אדם לא מסוגל להתאבד. בן אדם לא מסוגל להרוג את עצמו, הוא לא מסוגל לחנוק את עצמו למוות. בן אדם מסוגל ליצור תגובת שרשרת שבאיזה שלב תצא משליטתו. כן, אני לוקח עכשיו איזה חבל עם אבן וזורק לנער, ואז שאדם כבר מפרפר והוא רוצה לחיות, אז כבר יש כאן איזה משהו שהוא הכניס את עצמו למסלול כזה שלא בשליטתו. אבל אין דבר כזה שבן אדם יכול לגרום לעצמו כיליון מוחלט במו ידיו. כי זה משהו שמנוגד לצלם אלוהים שבאדם. יש באדם משהו שהוא גדול מהקיום העכשווי שלו. יש משהו שייך לנשמה של הבן אדם. וזה אגב דבר מאוד מאוד מנחם. ובן אדם, גם במצבים הקשים ביותר, כישורי השרידות שלו הם מפתיעים. רואים את זה במצבים קיצוניים, כמו שואה או חליל הדברים מסוג הזה, שבן אדם בשביל לשרוד, מגלה עוצמות חיים שלא ניכרים ביום-יום. וזה שוב ראיה לצלם אלוהים שקיים באדם. אז, כן. לכוח לא בחיר. לא. לקוח לא בחירי, אין בו בחירה. אומר רמב״ם ראייה שהכוח הזה עובד גם בזמן שהאדם ישן. אתה אוכל סטייק לפני השינה, אמנם לא בריא, אבל כוח הזן ממשיך לפרק שם את הסטייק גם במהלך השינה. כן, זה כוח לא בחירי. המפגש הראשוני שלנו עם המציאות הוא לא בחירי. איך אנחנו מעכלים את זה בתוך הנפש, זה כבר מופיע הבחירה. שאמרנו שבמצב עליון אדם מגיע לבחירה גם בכוח הזה. כן, בוודאי, בוודאי. בן אדם יכול להגיע למצב שהוא לא מעכל דברים לא בריאים. נכון, יש אנשים שהם כבר, הגוף שלהם כל כך התרגל לאוכל בריא, שברגע שהם אוכלים משהו לא בריא, יותר בסוכר, יותר בשומן, יש כבר אינסטינקט גופני שנותן להם תחושה לא טובה. בסדר, מי שהוא לא כזה, הוא אוכל, ואז בגיל 45, ששם הוא מקבל את הסכרת, אז הגוף שלו מאותת לו שזה בעיה. אבל עוד פעם, ככל שאדם הוא יותר עם סנסורים יותר מחודדים, אז כן, זה אמור כבר להופיע אצלו בהתחלה. מה אני רוצה, גדולי ישראל יש מצב שזה אפילו גם ברמות הרוחניות, שאדם לא מסוגל לעכל דבר לא קשה. או דבר שהוא, כן, אמרנו, גם אצלנו זה מופיע, שאנחנו נסלדים ממש, נכון? אתה אוכל תפוח ומחיה, היה שם תולעת, כן, כמו ה... אז בן אדם יש לו מיד רפלקס של הקאה. כלומר, הנפש היא כבר שולטת גם על הכוח הזה שלא יעכל. אז גם במצב הזה יש אפשרות לשליטה, רק שזה כמובן בדברים, בשלבים יותר מתקדמים. בגדול, אני זן, כשאני מכניס דברים לפה, באותה שנייה איבדתי פחות או יותר את השליטה, כן? השליטה אני. אז אומר רבם, הכוח הזה הוא מפורק לכמה חלקים. החלק הזן, ממנו הכוח א' המושך, זה הכוח הבסיסי שנמצא בזן, שזה השאיבה. בסדר? השאיבה הקלת, כן? שאדם קולט את הדברים מבחוץ, המחזיק, זאת אומרת, לא מספיק שהוא אדם יעכל את הדברים, עוד לפני עכל, יקלוט את הדברים, הוא גם צריך שהם יישארו בגוף ולא ייפלטו מיד. כן, אם זה, אם אחד הכוחות האלה חסרים, זה כמובן בעיה רפואית חמורה. המעכל, הנה זה השלב הנוסף, אדם לא רק קלט את זה, לא רק משאיר את זה אצלו, גם הגוף שלו, אם הוא בריא, הוא מתחיל לספוג את זה בתוך כלי אדם, בתוך כל המבנה הפיזיולוגי, והדוחי המותרות, כן? וגם הוא מתחיל עכשיו לסנן את הפסולת, שזה גם כמובן מרכיב מאוד מאוד חיוני בהתפתחות הגופנית, נכון? יפתח אחד מהם, או יסתם אחד מהם, אנחנו מברכים על זה. שוב, הרמב״ם מדבר על זה לא כרופא, אתם מבינים, הוא יגיד פה בהמשך. אני לא מפרט לך את זה בתור רופא, זה עניין לרפואה. הרמב״ם נותן את זה כשער אל הנפש. שוב, הקליטה הזו של הרשמים מבחוץ, על ידי כוח הזן ועל ידי חמשת החושים, זה שלב כבר בעבודה נפשית. זה שלב בעבודה נפשית שמשפיע על האישיות. אגב, היום יודעים את זה, המדע כבר עלה על זה, שיש השפעה מאוד ישירה בין האוכל שבן אדם אוכל לבין המצב הנפשי שלו. כמובן זה לא הכל בזה, אבל יש מאכלים שהם גורמים לאדם תחושות מסוימות, ויש מאכלים שגורמים לאדם תחושות אחרות. כאן זה אולי פתח שהמדע לאט לאט יבין גם מה הרעיון של כשרות. כשרות היא משהו שמשנה את האישיות. ככה החתם סופר אומר. החתם סופר יש לו שוט שהוא אומר שאי אפשר ללמוד אנטומיה מגופות של גויים. כן? הוא אומר, אי אפשר ללמוד יהודי, הוא אומר, רופא יהודי, לא יכול ללמוד אנטומיה מגופות של גויים. למה? הוא אומר, כי הגוף הגוי הוא שונה פיזיולוגית מהגוף היהודי. למה? כי הם אוכלים דברים לא קשרים. הוא אומר, זה גישה מאוד יחידנית, שקשה מאוד להוכיח אותה מה שנקרא בריאליה. מן הסתם, תגיד את זה היום לאנשי מדע, הם יגידו לך שאין לזה אחיזה. כל מקום החתם סופר אומר את זה, שיש, שהמאכלים שאנחנו אוכלים, הם משפיעים סופו של דבר גם על האפקט הנפשי שנוצר מאכילה דבר כשר או אכילה דבר לא כשר, זה משפיע סופו של דבר גם על הגוף. והגוף היהודי יגיב אחרת מהגוף הגוי. יש לזה הוכחות בהיסטוריה. דוגמה, מגפת הדבר השחור. שני שליש מאירופה נמחקת, הקהילות היהודיות לא נפגעות. כמובן, יש איזה סברים, תראה, הם נטלו ידיים, שמרו על היגיינה וכו', זה נכון, אבל זה לא לגמרי. יש גם משהו שהגוף היהודי, עוד פעם, שאדם חי באורח חיים של כשרות, זה מפתח בו גם שינויים פיזיולוגיים שבאים לידי ביטוי. זה דבר שכותבים המקובלים שזה יתברר לעתיד לבוא. היום קצת קשה לראות את זה. לעתיד לבוא זה יתברר. איך כל הדברים האלה שומרים גם על איזון גופני, לא רק איזון רוחני. איזון גופני יותר טוב. כן.
אני אומר שכוח הזן הוא לא בכירי. זה יכול להיות שהמטרה שלנו בעולם היא שהשכל כאילו...
הוא לא בכירי בשלב הזה, אמרנו. בגדול, אנחנו היום נמצאים בחוסר בחירה בכוח הזן. אבל זה לא מצב אידיאלי. המצב האידיאלי שיהיה בחירה גם על זה. ואמרנו שרואים שזה ניצוצות גם היום. אמרנו, רפלקס ההכה זה ניצוץ קטן לזה שגם הכוח הזה נמצא בשליטה מסוימת, בחירית. רון, אתה חושב על משהו שזה מגיל אותך, וזה גורם, נכון, למיצי עקבה ליצוץ החוצה. בלי הדגמות, כן? רק מגדול. אז אין, אתה רואה שיש פה החלטה בחירית נפשית שהשפיעה על המבנה הפיזיולוגי. וככל שבן אדם מתקדם עבודת השם, הרמב״ם מגיע למצב שכן, שהוא נמצא בשליטה גם על הכוח הזה. הוא לא... כן, כי זה דבר שאין לי. זאת אומרת, הדבר הזה שבן אדם יחיה, זה משהו שהוא צלם אלוהים. זה לא טוב שהוא בבחירה. אבל זה שאדם יכניס דברים שליליים לגוף שלו, זה משהו שכן אמור עם הזמן להיות בבחירה. שבן אדם, שהגוף שלנו יפלוט באופן טבעי דברים שליליים, לא רק גופניים, אלא גם נפשיים, זה משהו שכן אמור להתפתח באישיות של הבן אדם. מובן? או לא לגמרי? מה הנקודה שלו מובן? הבנו רע שהשרידות הקיומית של האדם היא לא בבחירה שלו. בסדר? ודיברנו שגם היום בדרך כלל שבן אדם אוכל משהו, הבחירה היא להכניס או לא להכניס את זה. אבל ברגע שזה נכנס לתוך הגוף, זה בדרך כלל מאבד מהבחירה שלו. עם זאת, ראינו שהדברים האלה הם ניתנים במצבים עליונים להתקדם. שאצל אנשים גדולים יש מצב שכן, שגם אחרי שזה נכנס לגוף, יש איזה מנגנון גופני שנובע מתוך הנפש הבחירית שלהם, שיפלוט את הדברים השליליים. והחתן סופר אמרנו, הוא אומר את זה שיש את זה לכל יהודי, באופן זה או אחר, שהגוף שלו מגיב אחרת לאוכל מאשר לגוי. יש דבר כזה. שוב, אם יבוא על עכשיו רופא, ידחוקתי לפינה, איך רואים את זה, אז אולי אני תוכל לתת לו עובדות היסטוריות כאלה. קשה יהיה להוכיח את זה פרטני, אחד על אחד. היום כן לומדים אנטומיה, כמובן, מספרי רפואה של גויים. וכל חתן סופר אומר, אז כנראה שיש איזו נקודה נכונה פה. שאולי תתגלה לעתיד לו. שבאמת, עוד פעם, המימד הרוחני, הוא מגיע למצב של שינוי פיזיולוגי. זה אורגניות, זה מימדים שונים בנשמה של הבן אדם. יש בנשמה כמה מימדים. יש את המימד הרוחני, יש את המימד הנפשי, יש את המימד הגופני, אבל הכל זה אחדות אחת, ברור. ברור זה אחדות אחת. הרי ברגע שבן אדם מת, מה קורה לגוף שלו? נרכב, נכון? אם זה היה משהו מפורד, היינו אמורים, טוב, אתה מוציא את הנשמה, מוציא את הרוח, אבל שישאר המבנה הגופני. ברור שזה הכל מרקם אחד. ואני אומר, היום, כן, הרב כותב זה בתחילת תורות התשובה, המדע מתחיל לאט לאט להבין את הקשר בין הגוף לבין הנפש. בסדר, אמרנו, יש כבר היום הבנה שמאכלים מסוימים, יש להם השפעות על מצבי רוח. בזמן זה התפתח עוד, שיש השפעה ישירה לאורך החיים של האדם על כל המבנה האישיותי שלו. להראות מה? להראות. מה שנקרא, התקלת אותי. זה עוד לא שמעתי. אז זה טוב או לא טוב? טוב, החלק הזה שלה אולי אמור להיות מוטרד מעניין הזה, נכון? זה לא אמור להפריע לנו. בסדר. תראה, אני לא יודע ספציפית לגבי המחקר הזה, נשמע לי קצת הזוי האמת, אני קשה, אבל עוד פעם, במבט אידיאלי, כן, יש עניין שבן אדם מסוגל לשלוט באופן מוחלט, כן, מתוך הבחירה האלוהית שבו על, על, על הכל. מן הסתם, אז יכול להיות שגם על הדבר הזה, באופן זה או אחר, לא שמעתי עוד שזה. תראה, אנחנו רואים את זה בדברים יותר פשוטים, לא ברמות כאלה, נכון? היום גם במזרח יש דבר כזה שפיתחו יכולת שבן אדם ללכת על גחלים או לישן על מסמרים, ולא שהוא כואב לו והוא מתגבר, אלא פשוט אתה רואה שהגוף לא הגיב לגחלים. זאת אומרת, הוא הלך עם הרגל לגחלים ולא נוצר שלפוחיות. זאת שליטה מנטלית שהיא משפיעה ספור של דבר גם על המימד הגופני. טוב, אז אמרנו, אם מותחים את זה ברמות כאלה, אז אולי זה גם מגיע גם לשם.
לא יודע כמה זה סטטיסטי, אבל יש הרבה סיכוי שמנסים להיכנס להיריון בגלל הלחץ לא מצליחים, אבל אחרי שהם מאמצים ילד,
אז נכנסים להיריון. זה חז"ל מדברים הרבה דברים, לא, זה ידוע, נכון? הפלה או חלילה מראות, דברים מהסוג הזה, ברור שזה השפעה של זה, זאת אומרת שיש, זה עורר פה. אז בואו, אני פה דיון תיאורטי פה, לא? זה הלכה מפורשת, נכון? בהלכות נידה וכו', שברור שהשפעות נפשיות משפיעות על הדברים האלה. רק שאני אומר, עד הרמות האלה זה עוד לא ידעתי, אבל בסדר? על פי קו החשיבה, על פי קו החשיבה, ההיגיון אומר שזה יתברר יותר ויותר במהלך האנושות. טוב, אז אמרנו זה הכוח המעכל, הדוחה המותרות, אמרנו יש גם כוח שפולט את הדברים השליליים, והמגדל, כן, מעבר לכל הכוחות האלה יש גם כוח של מגדל, זאת אומרת לאדם לא רק יש קיומיות, יש גם תמיד משהו שהולך ומתפתח עוד, שסומח עוד, מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו גדל, יש כוח צמיחה. האמת שכוח הצמיחה הוא נמצא לא רק באדם, הוא נמצא בכל מקום, גם בחיים, גם בצומח ואפילו בדומם. כן, היום המדע גם יודע את זה, שגם בדומם זה לא סטטי, זה לא מציאות סטטית. גם הדומם יש בה דינמיקה של תנועה. כן, ככה, היוונים ככה הגדירו את זה, היוונים, יש כזה ביטוי פילוסופי יווני, שמה ההבדל בין חיים, בין חי לצומח? אומר, זה תנועה. כן, החיים זה התנועה, זה הפילוסופים היוונים. זה לא מבט שלם. מבט השלם אומר שבכל דבר יש את כל המימדים. בכל דבר יש את המימדים גם של התנועה, גם של הצמיחה, של הגדילה, ובעומק העניין גם של ההכרה ומודעות עצמית. גם הדומם, בסדר? לעתיד לבוא, הם מקובלים, על פי הפסוק, אבן מקיר תזעק. זאת אומרת, לעתיד לבוא ילך ויתברר שגם הדומם יש לו הכרה ומודעות עצמית. הרמב״ם כותב את זה למשל לגבי הגלגלים. זאת אומרת שהכוכבים יש להם מודעות. שוב, אפשר להבין את זה גם כהבנה פיזיקלית של זמנו, שאפשר לריב עליה, אבל על פי העולם המקובל זה בכלל לא רחוק. לעתיד לבוא, האם קירות של ביתו של אדם מעידים עליו. אז אפשר להבין את זה כמשל, הרב קוק מסביר את זה לא כמשל. זאת אומרת שלעתיד לבוא יהיה מצב של התעלות, של כל מה שנקרא בלשון הקבלה עליית העולמות, שהמציאות כולה תלך ותשתדרג, בעלי החיים יהיו במדרגת אדם, הצומח ובעלי החיים, והדומם גם יתפתח בזה שיופיע בו גם מודעות ובחירה. כמו שרואים את זה לפעמים ניצוצות, שעל חמורו של רבי פנחס בן יאיר, נכון? שהוא לא אוכל, אוכל לא מאוסר. זאת אומרת, יש כבר איזה ניצוץ של בחירה. זה ילך והתפשט הלאה. זה רק, אני אומר, עוד הוספה, אני אומר, זה גם הרעיון שקשור שצדיק נותן חפץ לבן אדם, כן, קמיה או איזה, לא יודע, המקל שלו, התרמי שלו, התלית שלו, זה קשור לזה. יש בחפץ משהו שהוא לא סתם סטטי. יש בחפץ קדושה. חלק מהחיות של הצדיק נמצא גם בדבר הזה. והנגיעה בזה, זה משנה את האדם. החיבור של זה, של האדם לזה, זה משנה לו את האישיות. כן. נכון, נכון. אסור בכלל לדבר, לדבר רע על כל דבר במציאות, נכון? בוודאי, גם דומם, נכון? כי גם הדומם הוא חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא, הוא חי. יש לו...
אני לא במדע, אני לא מזמן שדיבור משפיע של עצמו על החומר של עצמו.
זהו, לא יודעת, איזושהי גילו שדיבור משפיע על צמחים, שיש דבר כזה על חום ואהבה. אז אפילו...
צורתם של
כבישי מים. תשמע, אתם מחדשים לי פה כל הזמן חידושים פה בחידושים מדעיים שלא נתן. כן?
שאמר, אני אהרוג אותך לטיפת מהנזלית, כשהיא תפעה, היא הראתה צורה של אדם
ומכת חברו. וואי, וואי, וואי. אבל אותי מה שמטריד בסיפור הזה, למה בן אדם נורמלי אומר לטיפת מים אני ארצח אותך? או פסיכופת, כאילו, מה?
ואכן...
תראה, אני אנסה את זה בבית, מה שנקרא. אני אומר שוב, העיקרון הרוחני פה צודק. השאלה אם זה ניכר גם היום, אני לא בטוח. טוב, שננסה כל אחד שינסה בבית, שיקח טיפת מים. אם אתה אומר למחשב, אני ארצח אותך, תופיע תמונה גם שם. בסדר, אבל אני אומר, בגדול, ברור, זו תפיסה קבלית ידועה, שהמציאות כולה היא חיה ונושמת, ובהכל הדברים מופיעים, הכוחות האלה שמופיעים פה, משה, יחדה, מגדל, הם נמצאים גם במציאות של דומם וכו', וגם, עוד פעם, זה לא ניכר היום בצורה גלויה, אתה אומר שזה כן כבר מתחיל, זה ילך ויתברר במהלך עליית העולמות של המציאות. אוקיי? עוד חידושים מדעיים? בסדר, הלאה. טוב, הכוח, האמת שאותו רציתי בעיקר להתעכב, זה הכוח המוליד הדומה. שימו לב, אצל האדם בכוח הזן, שוב, כוח הזן הוא כוח חשוב, אמרנו, כי הוא מבטא את האינסטינקטים הכי קיומים והכי עוצמתיים שקיימים אצל האדם. והכוח הזה מגיע לסיוע במה שנקרא המוליד הדומה, מה שבלשון מודרנית יצר אמין. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על האינסטינקטים הקיומיים שלנו שהם חזקים והם כביכול בלתי נשלטים, אז בוודאי שהכוח הזה הוא הכוח, אפשר להגיד, הדומיננטי ביותר בהתנהלות של האדם. וגבי הכוח הזה, על החוזק שלו, וגם איך גם הוא ניתן לשליטה, זה, אני מביא ביניכם בבקשה הדף, תעבירו. בבקשה, זה גם לכם, בבקשה. אני מקווה שיש פה מספיק דפים לכולם. פסקה מאורות הקודש, שבו הרב מתייחס באופן ישיר ליצר המין, ומדבר על יכולת השליטה של האדם גם על הדבר הזה. זאת אומרת, אם אנחנו שוב הולכים ברציונל שלנו, שכוח הזן זה הכוח הקיומי האינסטינקטיבי ביותר, החזק ביותר, וגם הוא צריך להיות בשליטה, אז ברור שהכוח הספציפי הזה של המוליד הדומה, הוא גם חייב להיות בשליטה, ולא רק שהוא חייב להיות בשליטה, הוא גם, אפשר להגיד, הבורג המרכזי שעליו מוברגת האישיות. ולכן גם כל כך בחזל ובתורה, יש המון המון סייגים אל הכוח הזה. אז הנה, זו פסקה, אני מניח שחלקכם כבר מכירים אותה. פסקה מאורות הקודש ג' עמוד שין, מי שקלט במחשב זה אמור להיות מצורף כקובץ. קשר הברית והטוב העולמי. בסדר? אומר הרב כך, הטעם העתיק של המילה, המתת תאוות המין, הוא חווה כללים רחבים של המדע. קשר הברית, להיות לך לאלוהים ולזרחה אחריך, של דעת אחדות השם הקשור במילה, משולב הוא עימה קשר עצמי. זאת אומרת, אנחנו רואים בפסוקים שמתייחסים למצוות המילה, שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, התהלך לפניי והיה תמים. ואז הוא מיד אומר לו את מצוות המילה. זאת אומרת, יש איזה קשר ישיר בין תמימות, כלומר שלמות, של דעת אחדות השם, ובין מצוות המילה. יש קשר עצמי בין המצווה הזו ובין כל התודעה הרוחנית. ואומר הרב, הטעם העתיק של המילה, המתת תאוות המין. ככה מופיע גם אצל רבי יהודה הלוי, ככה מופיע גם ברמב״ם. זאת אומרת שהסיבה של מצוות המילה זה להמעיט, לרסן את תאוות המין. והדבר הזה, אומר הרב, יש לו קשר ישיר אל המבנה ההכרתי הרוחני של האדם. בואו נראה, אומר הרב ככה. מבשרו יחזה האדם אלוה. אם יש באדם כוח לאחד את כל כוחות נפשו וכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת, כבר רואה הוא את האחדות בעולמו הפנימי. והאחדות של העולם הכללי מתבררת אצלו יותר ויותר. לעומת זאת, כשהוא מוצא שכוחותיו פרודים הם, כשאינו יכול לצייר שלטון כללי על נטיותיו ותאוותיו, אז מחליטו שהעולם הגדול כמוהו מפורד הוא גם הוא ושאין אחדות במציאות. יש לנו כלל שמופיע בפסוק, מבשרו יחזה האדם אלוה. לפי מדיניות החיים שהאדם מנהל את חייו, לפי זה הוא חוזה את האלוה. זאת אומרת, לפי זה הוא מעצב השקפת עולם. לפי זה הוא הולך ויוצר את התודעה האמונית שלו. כאשר אדם נמצא במדיניות חיים של חוסר שליטה, אנחנו לומדים את הפסקה הזו, זה קשור ישירות לכל הרעיון של 8 פרקים. כאשר אדם נמצא בחוסר יכולת לקחת את כל הכוחות שלו, שהם נראים סותרים זה עם זה, ומושכים לכיוונים שונים, ולאגד את כולם למטרה אחת, לתכלית אחת, לשם שמיים, שהרב יסביר בהמשך שהיצר המיני זה הכוח המרכזי שבו מופיעה התאווה של האדם, קרי יצר החיים של האדם. אם האדם מסוגל לקחת את כל הכוחות האלה שבראשם יצר המין ואת כולם להופיע מתוך שליטה, מתוך אחדות, באופן טבעי הרעיון שגם העולם כולו על כל הכוחות הסותרים שבו ועל כל המאבקים שבו, שגם הרעיון הזה, גם העולם הזה שהוא כל כך מפורד ומפוזר, שהעולם הזה הוא גם נמצא בשליטה, קרי שיש אלוהים, רעיון כזה מאוד קוסם לנפש של האדם האחדותי. אדם שחי במדיניות חיים אחדותית, באופן טבעי הוא מזדהה עם השקפת עולם אמונית שרואה את האחדות במציאות. לעומת זאת הפוך, כשהוא מוצא שכוחותיו פרודים הם, כשאינו יכול לצייר שלטון כללי על נטיותיו ותאוותיו, אז מחליטו שהעולם הגדול כמוהו מפורד הוא גם הוא ושאין אחדות במציאות. כשאדם לא מסוגל לשלוט על חייו, לא מסוגל לשלוט על נטיותיו, וגם הוא שולט עליהם, עדיין יש איזו תחושה פנימית, שאם יבוא פה איזה דחף גדול, הוא לא יצליח לשלוט על זה, אדם כזה באופן טבעי מתחיל לגבש תפיסת עולם, שגם העולם כולו נמצא בחוסר שליטה. זה קו פשוט בנפש. איך שאדם חי, ככה הוא רואה את העולם. ככה הוא מזדהה עם התפיסה האמונית הגדולה. כשאדם נמצא בחוסר שליטה, נוח לו לחשוב שהעולם נמצא בחוסר שליטה. ואז זה יוצר אצלו תחושה מאוד מאוד טובה לנפש. מה אתה רוצה ממני? כל המציאות כולה זה פרדוקס אחד גדול. כל המציאות כולה היא מופיעה פה בצורה בלתי נשלטת. אז גם אני הקטן נמצא בחוסר שליטה. אומר הרב, הדברים האלה שהם נכונים לכל הנושא של שליטה נפשית, הם מאוד 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 באים לידי ביטוי באופן חריף וממוקד בנושא הזה של התאווה המינית, של יצר המין, יצר ההולדה, הרצון של בן אדם להוליד, להיות, להופיע בעוד מציאויות חיים. אומר הרב, התאווה המינית כוללת בעצמותה ובסעיפי התאוות החומריות, הדמיוניות והרוחניות הכלולים בה, את החלק היסודי מכל הנטיות כולם. השליטה ביצר המין זה מידת היסוד, היסוד שכל האישיות נבנית עליו. אם היא, התאווה המינית, עומדת באדם במצב כזה, שהרוח האצילי שבו יוכל לעלות גם עליה לעקיפה, לשלוט גם על התאווה הזו, לאחדה עם כל המון הכוחות הגשמיים והרוחניים שבאדם למטרה אחת מוסרית עליונה, אז האחדות מתגלה בעצמותו, וגילוי האחדות האלוהית מתחזה ובפסר. היצר המיני זה היצר העוצמתי ביותר בנפש האדם. זה המוקד שסביבו האישיות סובבת. למה? מסביר הרב. אולי הסברנו כבר כמה פעמים במסגרת הזו. האדם הוא צלם אלוהים. לאדם יש נטייה בלתי רצונית להיות קשור אל אלוהים. כלומר, להיות קשור אל האין סוף, אל הנצח. אל משהו שיותר גדול מהחיים הפרטיים שלו. להיות קשור למרחבים. זו אגב הסיבה, אומר רב צבי יהודה, שהאדם נפגש עם מרחבים של נוף, עם מרחבים של צמיחה, עם של ים, מדבר, זה מעורר איזו תחושת הזדהות בנפש. הון אדם רואה את זה, וחש סוג מסוים של התפעמות. כי יש פה איזה שיקוף חיצוני, לנשמה שנמצאת בו. הנשמה שלו רוצה לצמוח, לא להצטמצם רק במציאות הפרטית, אלא לפרוץ למרחבים, שאדם נמצא במדבר, או שאדם רואה את הכוכבים, זה יוצר אצלו איזו תחושה של התפעמות, איזה גודל שהוא מרגיש חיבור אליו. על אותו משקל, האדם יש לו נטייה אדירה להיות קשור אל הנצח, להיות קשור אל אלוהים. מכיוון שהחיים הפרטיים של האדם, שהם 70, 80, 90 שנה, הם מוגבלים. ממילא, הדחף האלוהי הזה מתרגם בנפש ליצר המיני. מה זה היצר המיני? היצר המיני זה לא להישאר רק בחיים הפרטיים שלי, אלא להוליד ילדים, להופיע באין סוף מקומות, אנשים, מציאויות חיים, שיהיו לעתיד, להתחבר לשרשר את החיים האלוהית, להיות קשור אל הנצח. במילא היצר הזה הוא בהרבה יותר גדול מהאדם הפרטי. ולכן אם הוא מגיע בקדושה, זכו שכינה ביניהם. האדם מופיע את האלוהות בחייו. צדיק יסוד עולם, מידתו של יוסף. אם חלילה האדם לא שולט על הדבר הזה, אש אוכלתם. אומר הרב באורות הקודש, בפסקה אחרת, זה יכול ללפף את האדם יותר מהחיים הפרטיים שלו, כי הוא מתעסק פה עם הנצח, הוא מתעסק פה עם האין סוף. ולכן, שימו לב, זה דבר שהוא בלתי בחירי. גם בני אדם שהם כל הזמן מדברים על זה, לא צריך ילדים, עזוב אותי, קריירה וזה, אתה רואה אותם בגיל 45 כמו ייצור. רדופים מחפשים בכל זאת איזושהי מסגרת משפחתית בשביל להביא איזה ילד לעולם. למה? להשאיר משהו, להשאיר חותם במציאות. בסדר, הוא יתרגם את זה לדברים אחרים, נגיד, תראה, זה חלק מהמימוש העצמי שלי, שגם לחוות את חוויית ההולדה, וזה, זה גם טוב, תשמע, אתה מגיע הביתה, בלילה, גשם, וזה, מגיע, ואז אשתך והילד, הילד והכלב מקבלים אותך, אתה מקבל מרק חם עם קרוטונים, ויושב ליד האח, בסדר, תחושה ביתית, בסדר, אז גם התחושה הביתית המאוד מאוד מצומצמת הזו, היא שיקוף של משהו גדול, אדם רוצה בית, מה זה בית? רוצה להרגיש שייכות למשהו, להיות, להופיע בחיים של אנשים אחרים, לא להיות בודד, מנוכר ונמצא מפורד מכל המציאות. לכן אומר, אם אדם מסוגל את הנקודה הזו, לאגד בתוך חייו, עוד פעם, שזה כל הרעיון של חלק הזן, לקחת גם את האינסטינקטים הכי קיומיים של האדם, וגם אותם להופיע מתוך אחדות, האדם הזה ישלוט בכל חייו. והפוך, אם אין אדם לא שולט בנקודה הזו, זה בדרך כלל, אמרנו, זה הבורג המרכזי של האישיות שמתרופף, והכל פה, כלומר, תמיד יש תשובה, וזה, אבל זה הכל עומד פה עכשיו על קירי תרנגולת. בשעת יצרו של אדם, צריכה, בשעת אנינותו של אדם, יצרו מתגבר עליו, אומרים חסן. שאדם נמצא במצב של אנינות, אומרת, עצבות, חוסר חיים, היצר הזה מתגבר. מה זאת הפוך? זה גם בשפת הגוף. אתה רואה, בן אדם ששולט על הדברים האלה, זה בדרך כלל בן אדם שהוא גם מאוד מאוד דרוך. הוא נמצא בשליטה. לפעמים בני נוער שלא נמצא בשליטה לדבר הזה, זה גם בא להתביא בכל שפת הגוף שלהם. כל שפת הגוף שלהם היא כזה. הכל מפורק. בסדר? אין דבק. הכל כזה נזרק מפה לשם וכולי. אין את העמדה העצמית ששולטת בדבר הזה. הבריח התיכון, החוט שחורז את האישיות. ולכן הדבר הזה הוא נשמר במלוא עוצמה. חז"ל נותנים אין סוף הדרכות לשמור לדבר הזה מכל משמר, כי זה כוח החיים הבסיסי של האדם. והרבה פעמים עבודת השם, השמחה בעבודת השם, ההזדהות בעבודת השם, וכל השלמות בעבודת השם היא הרבה פעמים תלויה בנקודה הזו. כמה בן אדם באמת הולך ושומר על הדבר הזה. בסדר? כן. בדיוק, שאם האדם נופל בנקודה הזו, זה יכול ללפף אותו, יכול להשקיע אותו יותר מהחיים הפרטיים שלו. כי שוב, הוא לא, מבין שבן אדם עכשיו כועס. בסדר, אז באישיות שלך יש איזו זווית לא מתוקנת. פה בן אדם לקח את הכוח החיים שקשור אל הנצח, וקרא את עצמו ממנו. כן, כאילו, ומה זה מבול? מבול זה משהו שמגיע שטף, שטף בלי גבולות. גשם זה ברכה. למה? כי זה מידת הגבורה. מזכירים גבורות גשמים. מה זה גבורות גשמים? זה שפע אלוהי שיורד לעולם בצורה קצובה, בצורה מדודה. מידת הגבורה, אומר הרב, זה היכולת לקחת את השפע ולהוריד אותו למציאות המוגבלת. זה השליטה, זה היכול לקחת את הדברים ולנתב אותם אל הכיוון הנכון. מבול זה שטף שמגיע בלי הבחנה, משהו שאורס. לכן דור המבול, לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל, חוסר העמדת גבולות, וגם תשחט הארץ לפני האלוהים, שהיו משחיתים זרם ארצה. וגם בעלי החיים היו נזקקים לשאין מינם. הפקרות מוחלטת בתחום המיני, שזה כאוס מוחלט שהורס את המציאות. הגבורה, הברכה, מה שמצמיח את המציאות, מאמין בחיי העולמים וזורע, זה הדבר הזה. בסדר? השליטה, היכולת העמדת הגבולות, שמירת הכוח הזה אל המקום הנכון, בזמן הנכון, בצורה הנכונה, וזה הולך ויוצר את הבריח התיכון שכל האישיות סובבת עליו. ולשם הכיוון הולך. כן, פרויד, ואנשים מהסוג הזה הם זיהו נכון את הדבר הזה, שזה באמת היצר המרכזי של נפש האדם, רק שהם לקחו את זה לכיוון שלילי, זאת אומרת, אמרו, מה שיש זה רק היצר, רק הצדדים החושנים, וממילא כל בן אדם הוא חיה טרף מהלכת, ומה שמניע אותו זה הליבידו, כן, הצדדים החושנים, והכל פה זה רק עידון ולחסות. אנחנו אומרים, לא, ברור שזה היצר המרכזי שמניע את האדם, אבל היצר הזה להפך, הוא מביא את האדם לגובי מרומים. זה האדם שמקשר את זה היצר שמקשר את האדם אל הקדושה, אל הנצח. ולכן בעם ישראל אין מלחמה נגד היצר הזה. יש מלחמה שהוא לא יופיע במקום לא נכון. אבל אם אדם לא מופיע אותו, זה היום ונורא. כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, בלא טובה, בלא ברכה, ואינו אדם, אומרים חז"ל. אם אין את החיבור הזה, אם זה לא מופיע, זה לא אדם. בסדר? זה היצר שמניע את כל, הגלגל שמניע את כל האישיות. אומר הרב, שוב אני קורא, התאווה המינית כוללת בעצמותה ובסעיפי התאוות החומריות, הדמיוניות והרוחניות הכלולים בה. שוב, התאווה המינית זה לא רק הנקודה המינית, זה גם כל המעטפת שסביבה. זה הדמיונות סביבה, הרגשות שנוצרים, רגשות האהבה, הרומנטיקה מה שנקרא. זה פועל יוצא של היצר הזה ולא הפוך. תראו לב. ולכן נוגע להגיד, לא, יש קשר נפשי שהוא בא לידי בדיוק בקשר גופני. לא. זה מתחיל מקשר החיים. קשר החיים. כן, אין דבר כזה של בחור ובחורה, אנחנו רק חברים, אבל לא שום דבר. זה סיפורי בני עקיבא. חברים, בלי לפגוע חלילה, בתנועת הנוער המובילה בעולם. זה סיפורי בני עקיבא, אין דבר כזה. כל קשר בין איש לאישה הוא מונע מהצד המיני. אפילו קשר בין לאמו ואח לאחותו, יש שם את היסוד הזה. רק הרעיון הוא שהיסוד הזה הולך ומתרגם לרגשות אצילים ועדינים, כל אחד לפי המקום שבו הוא צריך להופיע. כן.
אז ככה, מה הדעה של היהדות בנושא של היחסים
הפלטוניים? אין דבר כזה, מה זה היחסים הפלטוניים? מה, גבר ואישה היחסים הפלטוניים? זה לא נישואים. הכתובה לא חלה. אם אין ביה, אין כתובה. אין נישואים. מה זה, קשר נפשי? עשו באינטרנט וירטואלי, מה זה שאתה? חתונה, זה מה הרעיון של כל חתונה? החופה, הייתי יחדות. זה כל הרעיון של החופה. וידע אדם את חווה אשתו, ידיעה, בכל המשמעויות. רוחנית, נפשית וגופנית. וזה מתחיל מהגופני. גופני שמתקדש, לא גופני חלילה שנשאר במימד השפל. זה נשאר משמע. היה פה איזה שם?
כן. בין דברים, גם כמה שקפיורים תרבו את בורך,
יש דבר, הכל, היצר המיני הוא מניע את כל המציאות. רק שוב, זה מופיע במציאות חיים נורמלית, זה מופיע במינון כזה, שהוא בכלל לא צף להכרה ולנפש. בסדר, בעומק העניין, כן, היצר המיני מניע את כל חיינו. גם במערכת היומיומית עם כל דבר. אבל שוב, זה לא מה שבהכרה. בין גבר לאישה זה בא לידי ביטוי בדרך כלל גם ברמות הנפשיות. בסדר? זה יותר קל לראות את זה, כן. אבל בגדול זה נמצא בכל דבר. הרעיון זה לקחת את זה ולתעב את זה לקדושה ולתעלה. לכן אומרים חז"ל שבני ישראל כולם, כתוב פסוק שמשה רבן הולך לאוהל מועד, כתוב ויביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. אז אומרים חז"ל מלמד שחשדו, ככה כתוב, מלמד שחשדו כל אחד את משה מאשת איש, מאשתו. כן, ביטוי מאוד משונה. שמשה, מסביר אמר על זה דוק הרעיון, משה רבינו שהוא צורתם של ישראל, שהוא המהות הרוחנית של ישראל, הכל מתקשר אליו, ברמה הכי יסודית של האישיות. כן? לא שזה כמובן בפועל, אבל יש פה איזה מימד נשמתי שכן, הכל פה קשור לרעיון הזה.
אז אם חשדו רק באנשים,
אני יודע, לא יודע מה יגיד, ברור זה עיוות, אבל שוב, הנטייה המינית זה משהו של משיכה שהיא קיימת כלפי כל דבר בעומק העניין. בסדר? גם כבעלי חיים, דברים כאלה, בסדר? רק ששוב, זה בדרך כלל אצל אנשים נורמליים, זה נמצא בצורה שלא לא צף בנפש. אם זה כבר צף בנפש, אז טוב. יש מוסדות שמטפלים בדברים האלה. כן, זהו, אני צילמתי פה בדף, לא אמרתי את זה בצורה גלויה, אבל נשוצא, בסוף הדף הזה יש ארגון שנקרא עצת נפש. לא זה, זה ארגון בנשיאות הרב שלמה אבינר, יש לו הרבה חשיבות בעם ישראל. שיש בעיות בתחום הזה, יכול להתקשר ולקבל עצות ועזרה וסיוע נפשי. זה חשוב מאוד שהדברים האלה יישמרו בצורה הנכונה. אומר הרב, השיקוע של רוח האדם בתוך תאוות המין, עד לכדי צלילה גמורה, עד לכדי אוטם האידיאליות והמוסרית בחוגה, גרמה את תכונת העורלה. והמעמד הפתולוגי הזה, הוא נושא עליו בגבייה, הגבייה הכוונה איבר המין, את האימות של הנטייה הזו בצורתה היוצאת מחוג האידיאליות והמסירה המוסרית המגמתית. זה שבן אדם שקוע בתאווה הזו, עד כדי כלות החושים, עד כדי גסות מקסימלית, זה מביא לאוטם. כן? מה זה אורלה? נכון? גבי העץ, 3 שנים יהיה פריו אורלה, הכוונה היא עטום מלאכול אותו, אסור מלאכול אותו. אז האורלה זה ביטוי לאטימות, זה משהו שמחפה על הגבייה, מחפה על איבר המין, שהוא ביטוי פיזיולוגי לאוטם רוחני. על ידי זה שיש מילה בעם ישראל, מסירים את העורלה, מסירים את הצד הגופני הזה, וזה יוצר את הסרת עורלת הלב. זה יוצר את, שוב, עמתת אהבת המין, לא שקיעה בדבר הזה, לא שהוא שולט עליך, אלא אתה שולט עליו. זה הכל הרעי. זה הרעיון של מצוות המילה. מובן הדבר שההשקפה הפסימית בעולם, שהיא נאותה לירידה מוסרית, היא נותנת כוח דוחף להנתקתה של תאוות המין מן האידיאליות. שמכיוון שהמציאות בכללה היא רעה רבה, איך יהיה אידיאל להרבות יצורים אומללים? ולפי זה לכל הנטייה אין שורש באידיאל, רק התפרצות התאווה היא שעושה דרכה. כלומר, מי שחי באמת במדיניות חיים פירודית, שאין אחדות בנפש, אין שליטה על הכוח הזה, באופן טבעי, אמרנו, מגיע למסקנה שאין אלוהים, זה יוצר באופן טבעי השקפה פסימית, שהעולם אין לו שליטה, אין לו כיוון, וממילא גם אין עניין להרבות ילדים. כי למה להביא יצורים לאומללים לעולם עצוב כל כך? חבל, להביא ילדים. לכן אתה רואה את אדם שבדרך כלל פרוץ בתחום הזה, גם יש לו בהרבה פחות עניין בילדים ובמשפחה, בא, עוד פעם, למעט אותו מזה שלב בחיים שהוא גם איכשהו זקוק לזה, אבל זה, יש לו רק עניין של התפרצות התאווה היא שעושה דרכה. מה שמניע פה זה רק הצדדים החושנים, בלי השורש של הדבר הזה באידיאל. לוכן היא השקפת הטוב העולמי. ההשקפה האופטימית של וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, רואים חז"ל, מה זה טוב מאוד? גם יצר הרע, גם במקרה הספציפי הזה יצר המין, זה טוב מאוד, זה כוח החיים שמניע את המציאות. כשחז"ל חשבו שבאיזה שלב בני אדם כבר לא יכולים לעמוד מול זה וביטלו את היצר הזה, מה קרה? למחרת לא נמצא שום ביצה בכל גבולות ארץ ישראל, הרסת את העולם. עיקרת את העולם, זה הנצרות, כן? מנסים לסרס את הבן אדם, לעקר אותו מחיי משפחה, מהופעת היצר הזה, וזה יוצא הבן אדם שהוא נכה נפשית, אימפוטנט בכל הרמות, גם הרמה הפיזיולוגית וגם ברמה הנפשית. האדם חי, בן אדם פועל, גם שהיצר הזה נמצא בו בשיא עוצמתו, ודווקא בגלל זה, כשהוא מטייל את זה לכיוון הנכון, זה נותן לו את שיא הקדושה. כן? יש פרק במסכת בבא בתרא, ששם יש כל מיני ביטויים של חז"ל על כוח הגברה של חכמי ישראל. רבי זרע לו כוח גברה כזה וכוח גברה כזה. למה? זה נראה מאוד מוזר. אבל שוב, זה חוסר הבנה. כי במציאות העליונה, הדבר, זה שיקוף של כוח הקדושה שבאדם. צריך להתייחס לזה בהתאם. ואם ירא טבע הבשר ויצר לב האדם עד כדי התפתחותה של העורלה, הנה יסול לו האדם מדרכו האצילית בתיקון ברית קודש על ידי המילה, ואז ימצא את כל כוחותיו נטועים למטרה כללית אידיאליות קדושה, ומבשרו יחזה אלוה, ויקדש את קדוש ישראל השם אחד. זה הסיבה שלנו את הפסקה הזו פה, כי זה קשור ישירות. הכוח הזה, כוח המוליד פה, שהרמב"ם מציין כאחד מהכוחות של, הוא השיא, הוא כמעט השיא, של כוח הזם, זה קשור לאותו רעיון, שהשליטה בכוחות, באינסטינקטים הקיומיים האלה, שכוח המין בראשם, זה מפתח או שיקוף, איך שהוא נסתכל על זה, לשליטה בכלל האישיות. והדבר הזה הוא דורש הרבה עבודה, הרבה עמל, אבל מוביל לכיוון טוב. אז הנה, אז זה הכוח השישי, המוליד הדומה. הכוח השביעי שמזכיר הרבם זה המבדיל הלכות. כן, לכות, לא הכוונה המוכתה, אלא לכות זה מה שבלשון הראשוני, מה שהיום קוראים הורמונים. זאת אומרת, יש איזה וסט בגוף האנושי שממנן את הכימיקלים שצריך דבר משפיעים על גם על האישיות של האדם. טוב, יש גם זה כוח בזן שנותן פה את המחלק חלוקה הורמונלית כמו שצריך, עד שיפריש מה שראו ליזון בו ומה שראו לדחותו. והדברים על אלו השבעה כוחות, ובמה יפעלו ואיך יפעלו, ואלו דברים פעולתם יותר נראית ויותר גלויה, ומה מהם נמצא תמיד, ומה יחלה מזמן קצור. כלומר, הפרטים הטכניים, איך שבעת הכוחות האלה פועלים, זה כולו קשור למערכת הרפואה, אין צורך במקום הזה. זה לא הנושא שלנו. מה שחשוב לרמב"ם בכוח הזן, זה רק שתבין שהכוח הזה קיים, תבין את דרך הפעולה שלו, שזה הסרטוט של שבעת השלבים, שהדברים מתקלים אצלנו בגוף. והרעיון שהשליטה הנפשית, הרוחנית, היא צריכה להגיע גם למימדים האלה. זה לגבי כוח הזה. בואו נעשה פה עוד במהירות את החלק המרגיש, כי זה ארוך ואם צריך כמה שיעורים אז עדיף להתחיל עכשיו. החלק המרגיש, אומר הרמב״ם, ממנו הכוחות החמישה. ישנם חמישה חושים שיוצרים לנו את תחושת ההרגשה. המפורסמים אצל ההמון, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, והחוש הזה של המישוש הוא נמצא בכל שטח הגוף, ואין לו איבר מיוחד כמו שיש לארבעת הקרונות. אמרנו, השלב השני שבן אדם מעכל דברים כלפי הנפש שלו, אחרי שהוא בכוח הזן, שזה נקרא זה יותר הקליטה הטכנית, מגיע השלב של החושים. החושים הם מתרגמים את המפגש החושני לתחושות נפשיות. אמרנו, זה מתחיל ברמה הכי בסיסית, שבן אדם נוגע במשהו חם, אז הוא מרגיש חום, נוגע משהו קר, מרגיש קור, זה מתקדם הלאה לשלבים יותר מתקדמים, שבן אדם שומע מוזיקה מסוימת, זה יוצר אצלו תחושות בנפש, זה יכול להתקדם הלאה למה שיכונה במהלך הזמן, הרגש העליון. זאת אומרת, יש כבר מצבים שהרגש, הוא, עוד פעם, הוא מסונכרן עם השכל, ואז ממילא הוא לא רק מבטא תחושות פיזיות, אלא יש פה כבר מימד רוחני. מה שנוהגים, ההתחלה של הרגש העליון, זה מה שנוהגים לכנות היום אינטואיציה. כן? מה זה אינטואיציה? שגבר ישראלי נוסע ברכב, ובשלט כתוב פתח תקווה ימינה, הוא לוקח שמאלה. שואלים אותו, למה אתה לוקח שמאלה? הוא אומר, אני סומך על האינטואיציה שלי. ואז הוא לא מגיע. אבל יש לו אינטואיציה. אז זה אינטואיציה מתאה. אינטואיציה יותר גדולה זה מה שמכונה אצל חז"ל תביעות עין. בסדר? זאת אומרת, איזושהי תחושה שהיא נובעת מקליטה של הרבה פרטים. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל, נכון, אומרים, אומרת הגמרא, שרוצים להחזיר עבדה, במה משתמשים, באיזה כלי? של סימנים. מה זה סימנים? סימנים זה הסתכלות פרטנית על הדבר. זאת אומרת, זה קליטה של חמשת החושים. העת הזה, יש לו שריטה פה, נקודה פה, הכל פה, ומתוך הקליטה של כל חמשת החושים, האלה אני מגיע למסקנה שזה העת שלי. תביעות עין זה כבר שלב שכל חמשת החושים הם מופיעים בצורה של רגש מאוד מאוד ודאי. זאת אומרת, תלמיד חכם אומרים, מחזרים לו עבדה לא בסימנים, אלא בתביעות עין. תלמיד חכם מסתכל אומר, העת הזה שלי. נותנים לו. למה? כי יש לו כבר איזה קליטה שהיא תוצר של כל חמשת החושים, והיא מופיעה עכשיו בהבזק אחד, באחדות אחד. שלא תמיד הוא יוכל לפרוט את זה לפרוטות, אבל זה ודאי וזה ברור. עוד פעם, זה צריך להיזהר מהדברים האלה, כי זה דברים שאצלנו מאוד מורפלים. כמו שאמרנו, אדם מרגיש ודאות ורגש ואינטואיציה, וזה סך הכל אשליה. אבל בשלבים יותר מתקיים של עבודת השם, אומר רבם, כן, אדם מגיע לרגש עליון. זאת אומרת שהוא, כן, אומרים, אצל אישה, למשל, זה יותר בולט. מכרת אישה באורחים יותר מאיש. בינה יתרה ניתנה, דובר על דבר הזה, אינטואיציה. זאת אומרת, איזושהי יכולת קליטה של משהו שהוא יותר מחמשת החושים, אלא הוא תפיסה של דבר אחד. אז הרגש, בכל אופן, הרמב״ם אומר, הוא מופיע בחמשת החושים, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. שימו לב, אומר הרמב״ם, חוש המישוש הוא נמצא בכל שטח הגוף, ואין לו איבר מיוחד. ככל שהחוש הוא יותר גס, הוא יותר חומרני, הוא גם יותר מתפרס לרוחב. ככל שהחוש הוא יותר רוחני, אז הוא יותר נקודתי. למשל, מה החוש העליון ביותר של האדם? ריח. המשיח כתוב, ויריחו ביראת השם. זה שאנחנו היום לא מריחים שום דבר, ו-99% הזמן אף שם סתום, זה כנראה מראה שאנחנו לא במצב עליון. מצב העליון, חוש הריח, זה החוש העדין ביותר. אין בו כמעט חטאים בחוש הריח. יש דבר אחד, שלא תינף, אומרים שם, גם אסור לריח בריח פסמים של אישה שאינה שלו, אבל זה משהו עקיף. אין כמעט חטאים בחוש הריח. אין לא? כי זה חוש מאוד מאוד עדין. עיניים, זה כבר משהו, כבר מופיע ככה זה בקבלה, זה מופיע בשניים, אז זה כבר יותר, זה עדין, אבל זה כבר מתפרט יותר. אוזניים וכו'. חוש מישוש זה חוש מאוד מאוד גס. לכן יש מחלוקת בקבלה, האם, מה, איזה חוש הוא יותר עליון? חוש הראייה וחוש השמיעה. מופיע ככה הרב הנזיר, מסביר בכל הנבואה. זה אגב שורש המחלוקת בין ספרדים לאשכנזים. האם קודם קוראים בתורה ואז מגביעים את הספר, או קודם מגביעים ואז קוראים. לפי אשכנזים, לפי בעלי הקבלה אשכנזים, חוש השמיעה הוא חוש יותר עליון מחוש הראייה. לכן קודם כל אתה שומע את התורה, ואז אתה מצביע על הפסוק. אצל הספרדים, זה לפי המקום הספרדים, זה לא. חוש הראייה קודם לשמיעה. קודם כל אתה רואה, זאת התורה, ורק אחרי זה אתה שומע. אתה מצביע. כן? אגב, הצבעה צריכה להיות עם האצבע. יש איזה מנהג משונה להצביע ככה. לא ברור. ברור מאיפה. אלו מה כאילו. מה? מה זה? יש, כן. לא רב איתך. וזאת התורה, צריך להצביע. צריך להצביע באצבע, וזאת התורה. בסדר? וזאת התורה, ומה הרעיון אגב? ההלכה, לא סתם מצביעים בזאת התורה. מה צריך לעשות בזאת התורה? לחפש את האות שלך. האות הראשונה של השם שלך בתוך ה... ולכן הגבעה צריכה להיות איטית. ולא כאלה שעושים... וסמים. צריכה להיות איטית, לאט לאט, כמו שעושים, אחינו הספרדים, מרימים, לאט לאט, וכולם זאת, התורה, מחפשים את האות שלהם, חכה שנייה, חכה. ואם בן אדם עושה מה, חוטף על הראש, וואלה, לאט לאט, מה קרה? אצל האשכנזים, כל ההגבעה זה פוזה. יורדים למטה, כאילו, מה הבעיה להרים ככה את הספר? לא, זה כזה, זה נראה יותר טוב כזה, אתה עושה הגבעה. ובכלל, אם זה ספר בראשית, שזה כאילו כל הצד שמאל, אז וואה, כאילו, בן אדם, זה כבר סטנדרט לגבריות של הבן אדם, מרים את הזה. עץ. זה אשכנזים. צאו, לאט לאט, לסתובב, ולא כמו כאלה, לא יודע, גם איזה מנהג משנה, עושים כזה ככה, לא יודע, כזה שפשבת, לא ברור מה. יש הלכה, להסתובב מימין לשמאל, לאט לאט, אני את הספר תורה, וזאת התורה. שכולם יראו, וזה...
התורה הראשונית, קצת
איזה רוח. יכול להיות. לא, זה הלכה. זה רואה הגבעות כאלה, שמורים, שמוריד, וכולם עם הזה שלהם, עושים את ה... לא, 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 לא. צאו, לא משנה, זה בדרך אגב. לעניינו רק, אומר הרמב״ם, ונסיים, אומר הרמב״ם, יש לנו חמישה חושים, כל אחד מהם מופיע באיבר אחר, שזה מדד לרוחניות שלהם, חוש המישוש, הוא נמצא בכל שטח הגוף, ואין לו איבר מיוחד, ולכן הוא גם החוש הגס ביותר, הגולמי ביותר. המצב העליון של האדם, שוב, זה אחדות של החושים האלה. כך אומר אבן עזרא, שלמשל הפסוק, הוא אומר את זה לפסוק, וכל העם רואים את הקולות, כן, כל העם רואים את הקולות, מה שבמעמד הר סיני הופיע מצב עליון כזה שכל החושים הופיעו בבת אחת. אומר בן עזר, יש נקודה כזו אצל האדם, הוא אומר, זה איפה שהיית שיקידנה של האודים, כאילו פה מעל הזה, שאומר שיש סינכרון של כל חמשת החושים. כל חמשת החושים הופיעים יחד. באמת נביא הוא מסוגל לראות, לשמוע, גם לא במקום שלו. זאת אומרת, יש לו חושים שהם מאוחדים, הוא מסוגל לראות מראות שהם לא נמצאים לו מול העיניים. הוא שומע קולות שלא נמצאים פה. זה יכולת של, של אחדות חושים. אז גם האיבר הזה, זאת אומרת, גם החלק הזה, ההרגש, בסדר? השאר שלו לנפש, זה שוב על ידי איברים חושניים, אבל גם האיברים הללו הם איברים שיש להם יכולת של עידון ושליטה רוחנית. וגם במצב עליון, זה דבר עזר שם פעם בה, שוב, מצב עליון, אדם מגיע למצב שהוא לא מרגיש דברים לא נכונים. נכון? צו עליון. אמרנו, רבי יהודה בר אילאי, לוקח את הקלה על כתפיו בזמן החתונה, שואלים אותו חסידיו, מה זה? אומר להם רבי יהודה בר אילאי, דומה עליי כקשור, כקורת עץ, לא מרגיש כלום. נשים עליונים, לא לנסות את זה בבית, כן? דומה עליי כקשור, דומה, לא מרגיש כלום. מציאות עליונה שבן אדם, החושים שלו הם כולם שייכים אל הקודש. ככל שבאדם מתקדם יותר, אז כן, זה עובד על זה יותר. הוא פשוט פחות משפיע עליו הרגשות החושים. פשוט משפיע עליו התחושות האלה. הוא כל דבר מיד נכנס מתוך מימד של קדושה וממקם את הרגש ואת התחושה במצב העליון שלו. טוב רבותיי, נעצור כאן.